ספר הזוהר, פרשת וישלח, אות א'. וישלח יעקב מלאכים. רבי יהודה פתח, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך. מקרא זה בערו החברים, כי בשעה שהאדם בא לעולם, מיד היצר הרע באימו, שהוא מקטרג עליו תמיד. כמו שאמר הכתוב, לפתח חטאת רובץ. מהו חטאת רובץ? הוא היצר הרע. לפתח, פירושו לפתח בית הרחם, כלומר, תכף עם היוולדו של האדם.
זאת אומרת, מלכתחילה, אנחנו בנויים בצורה כזאת, שנולדים ברצון לקבל על מנת לקבל, רצון ליהנות, וזה בעצם כל התוכנה שנמצאת בנו. היינו, בכל מחיר, לא חשוב איך, אני מוכן לנצל את כל העולם, את כל מה שיש עומד כביכול לרשותי, רק כדי למלא את הכסרונות שלי. כך אני בנוי, והתוכנה הזאת עומדת וטובעת מאדם כל הזמן להיות בשמירה על עצמו, למלא את כל צרכיו ללא שום חשבונים אחרים, אלה כל החשבונות הם מקסימום ליהנות, במינימום להשקיע. כן?
עוד בית. ודוד קרא גם כן את היצר הרע בשם חטאת, שכתוב, וחטאתי נגדי תמיד. והוא משום שבכל יום עושה את האדם להחטיא לפני ריבונו. ויצר הרע זה אינו שר מן האדם מיום היוולדו עד עולם. והיצר הטוב בא לאדם מיום שבא להיטהר.
זאת אומרת שבכל יום הכוונה היא שכל רגע ורגע שבאים רשימות חדשות ומתעוררות, באות הרשימות האלו ומתעוררות בתוך האדם, הרשימות האלו הן דורשות מאדם מילוי לרצון לקבל שלו. סך כל האדם, כל אחד ואחד, הוא תוצאה מהנשמה הכללית שנקראת אדם הראשון, שהנשמה הכללית הזאת היא עברה שבירה וירדה, נפלה מגובה הרוחני שלה למצב שאנחנו נמצאים עכשיו ברצון לקבל על מנת לקבל. וזה מה שהוא אומר, בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו. ויצר הזה בא לאדם תמיד, מיום שבא לתאר. זאת אומרת, אם אדם עכשיו מתחיל על ידי שמביאים אותו לאיזו שיטה של לתקן את היצרה, לתקן את הרצון לקבל, ומתחיל לעסוק בזה, אז הרצון לקבל עוד יותר מתגבר. היינו שאז אם יש לאדם כאילו קרי נשק לתקן את הרצון לקבל, ודאי שרצון לקבל עוד יותר ויותר מתעורר באדם, וזה כביכול כדי לעזור לאדם להביא לו חומר לתיקון. זה מה שאומר דוד המלך, שחטאתי כנגדי תמיד. זאת אומרת, ברגע שאדם מתקן איזשהו חלק מהרצון לקבל, מיד מתעורר בו רצון לקבל חדש, ועוד ועוד, עד שאדם לא גומר לתקן כל הנשמה כולה, מביא אותה למצב כמו שהייתה לפני השבירה. אבל בגלל שהוא מוסיף את היגיעה שלו והבחנות משלו, אז במקום שנשמה הייתה קודם דבוקה לשורש עם אור נפש דנפש, זוכה לאור הנרנחי ולהכרה מלאה ומעציל. כן?
עוד ג' ומתי איתי ומתי האדם בא להתאר הוא בשעה שהוא בן י' ג' שנה, אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין ואחד בשמאל, היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל, ואלו הם שני מלאכים ממונים ממש, והם נמצאים עם האדם תמיד.
הבורא ברא יצר רע, חוץ מזה לא ברא כלום. בריאה זה נקרא בר ממדרגה, בר זאת אומרת חוץ. חוץ ממה? חוץ מהקדושה, חוץ מתכונות הבורא. ולכן אין בה שום דבר טוב. אלא מלכתחילה, הבריאה היא חיסרון. בריאה היא רע. וממתי מתעורר באדם את החיסרון הזה, התכונות לא מתוקנות? הוא כותב מי"ד ג' שנה ועלה. זאת אומרת, אותו גיל, או אותו מקרה, אותו מצב שממנו והלאה אדם מרגיש שהוא צריך לתקן את עצמו, הוא נקרא י' ג' שנה. זה יכול להיות בגיל 30, 20 ו-40 ולא חשוב איזה. כן? אומרים שגאון מווילנה כבר בגיל 9 היה בהכרת האלוקות. ארי בגיל צעיר גם כן הגיע לזה, בגיל 38 נפטר כבר. רב חיים, היו הרבה כאלו. נגיד, גם כן, ברסלב, כן? אדמור מברסלב. נחמן מברסלב, גם כן נפטר צעיר, 36 או 5? 36. זאת אומרת, ממתי התחילו? אם שואלים את המקובלים מתי להתחיל עם האדם ללמוד קבלה, רובם אומרים ללא גיל, אלה ממתי שבאדם מתעורר את השאלה מתם בחיי. וזה מתעורר בכל אחד ואחד מאיתנו כבר בילדות. אחר כך אנחנו סותמים את השאלה הזאת ולא רוצים להמשיך את זה. אבל שאלה בשביל מה אני חי, מה אני חי, מה העולם הזה, אדם שואל בגיל צעיר. זאת אומרת, י' ג' שנה זה אותו רגע שאדם מתחיל לשאול את מהות חייו. למה זה י' ג' זה כבר אנחנו נלמד מהצילות, זה מדרגה שלמה נקראת מי' ג' שהגיע לבגרות, שיכול באמת להתחיל לתקן את עצמו. אז יש כאלה שלא מגיעים לבגרות עד סוף החיים, וככה, כמו שכתוב, מה לעשות עם ילדים שהסכינו, ויש כאלה שבאמת מגיעים לזה בגיל צעיר ודורשים את התיקון. עכשיו הוא אומר שיש כאן שני יצרים, יצר טוב ויצר רע, ושניהם באים מהבורא. כי באמת קו ימין וקו שמאל, שקו שמאל זה תכונות הנברא, רצון לקבל שצריך תיקון, וקו ימין זה תכונות הבורא שמהם הנברא שואף כל הכוח ודוגמה מה הוא צריך להיות. אז קו ימין וקו שמאל הם נקראים שני מלאכים שבאים מלמעלה, והאדם נמצא ביניהם, בין יצר טוב ובין יצר רע. ואז הוא לא צריך שום דבר בעצם האדם לעשות, אלא לבחור משניהם באיזה צורה ובאיזה מזג התמזגות ביניהם הוא רוצה לעבוד, הוא רוצה להיות. שהאדם בעצם הוא מלכתחילה מתנזר משניהם, הוא עושה צמצום על עצמו ומתחיל לקחת מקו ימין ומקו שמאל רק אותם המידות של רצון לקבל ותכונות הבורא רצון להשפיע, שיוכל לצרף אותם יחד בצורה כזאת שיהיה עצמאי בקו האמצעי. זאת אומרת, האדם בעצמו הוא לא יצר טוב ולא יצר רע, הוא אותה החלטה החופשית מה הוא רוצה להיות, באיזה מידה הוא רוצה להיות כלול משניהם בבחירה החופשית שלו. והם, שני המלאכים האלו, שני היצרים האלו, הם מביאים את האדם לגמר התיקון. זה כמו שאנחנו שרים בשבת, בואיכם לשלום, מלאכי השלום. כן? ששני המלאכים האלו הם מגיעים לאדם, ובסוף השיר שם צא אתכם לשלום, זאת אומרת הם מגיעים לאדם, הם מביאים אותו במשך כל שיט אלפי שנים לאלף השביעי שנקראת גמר התיקון, ואז הם יוצאים. זאת אומרת אדם כבר לא נמצא בין כוח טוב וכוח רע, אלא הוא בעצמו שימש בשניהם, כך שעכשיו הוא כלול משניהם בלקבל את מנת להשפיע. כל הרצון לקבל מכף שמאל לקח, כל הרצון להשפיע מכף ימין הפך אותו לכוונה על מנת להשפיע, ואז משתמש בכלי שלו לקבל על מנת להשפיע. ובזה הוא בנה את עצמו בדומה לבורא. לפתח חטאת רובץ אנחנו רואים שדבר הזה הוא הכרחי, שבצורה כזאת בא האדם ודורש את התיקון. כן.
מה לעשות לאדם שעד כמה שיותר מהר להגיע להרגשה שהוא הפוך מהבורא ודורש את התיקון?
כל הבירורים, הקרטרה, כל ההבחנות וכל התיקונים הם נעשים רק על ידי האור המחזיר למוטב. זאת אומרת, אם אדם לומד בצורה נכונה, מה שמסופר בספרי הקבלה, מדובר על המצבים שלו המתוקנים, שאליהם הוא רוצה להגיע, אז הוא בזה שלומד את זה מזמין מהמצב שלו המתוקן אור מקיף. זה מפני שאנחנו לא נמצאים במצב המקולקל כמו שנראה לנו. אנחנו נמצאים במצב המתוקן. אלה הקלקול שהבורא עשה עלינו לא מאפשר לנו לראות מצב שלנו המתוקן שבו אנחנו נמצאים. ואם אנחנו למרות הקלקול הזה משתוקקים לחזור למצב המתוקן, מאותו מצב המתוקן מאיר עלינו אור שלאט לאט מנטרל את הקלקול. זאת אומרת, יש ביני ובין מצב המתוקן שלי מרחק. איך אני יכול לעבור את המרחק הזה? לעלות לשלמות ונצחיות. על ידי אותו כוח שנמצא במצב המתוקן שלי, ששם אני נמצא בצורה חזקה, מתוקנת, מוכן למלא את עצמי, מוכן לעמוד באמצע העולם הרוחני, בכוח המסך. אם אני משם יזמין, אם אני מזמין משם, מהאני המתוקן, העירה אליי למצב העכשווי, לאני המקולקל, אז העירה הזאת מתקנת אותי, מושכת אותי לאותם, לאותו מצב המתוקן. אז אני בעצם משתמש איך להגיד, במודל או בדמות המתוקנת של עצמי. לא. במצב שאני נמצא בשורש. ולפי מה אני יכול להשתמש בזה? עד כמה שאני משתדל להיות בהשוואת הצורה לאותו מצב. עד כמה שאני משתוקק עליו, לפי זה הוא מאיר עליי ומתקן אותי, מושך אותי בחזרה. זה הכל. השימוש פשוט מאוד. לכן מי שלא קורא ספרי הקבלה שמסבירים על המצב המתוקן שלנו, אז אין לו על פי מה להשתוקק למצב המתוקן, ואין לו מאיפה לשאוף כוחות של תיקון, ונשאר כמו שנולד באותו מצב. זה לא חשוב שלומד יתר חלקי התורה, זה לא חשוב מה שהוא עושה בעולם הזה, הרבה מעשים אולי, ואולי מעשים טובים, אבל זה במישור בעולם הזה. אלה רק אם משתמש במאור המחזיר למוטב, אז עולה אז מתקן את עצמו ועולה. וזה אפשרי רק אם לומד ספרי הקבלה. כך כותבים מקובלים. ומי יותר מהם מבינים את המציאות. הם הרי נמצאים בגילוי של כל המציאות. כן.
אנחנו מבקשים הרבה דברים, הרבה דברים. יש משהו שהוא הכי חזק, שאותו תמיד אפשר לבקש, הכי כדאי לבקש.
אתה שואל כך, האם יש כוונות יותר מועילות מסתם השתוקקות לחזור למצב המתוקן, איפה שאני נמצא מלכתחילה, כן? יש כל מיני הבחנות שאדם מקבל במשך העבודה שלו עם הספר, עם התיקונים, שהם נמצאים בתוך הכוונה שלו, בתוך ההשתוקקות שלו, שהם בעצמם כאילו נגלים, מתגלים בתוך האדם, ומביאים לאדם איזה מין ציור למה הוא משתוקק. יתר דיוק, מהי הדרך? מהו מצב המתוקן שלו? אבל זה בא, שוב, רק, אך ורק מתוך זה שמתחיל לעבוד על זה, ומקבל ניסיון, ומתוך זה באים לו הבחנות חדשות. זה לא שאני יכול לתת לך עכשיו איזה מין עיצה, ואז אתה פתאום תוך רגע מתחיל להפעיל כוונה נכונה, והבחנות חדשות כאלו. לא, זה יכול להיות רק בתנאי שבהחלט אתה מתוך ניסיון מרגיש יחס מיוחד לתכלית, איך באמת לתאר לעצמך המצב המתוקן. זה קורה תוך כדי לימוד. כן. טוב, בסדר. נו, תמשיך.
עוד ג'
לא, דלת.
סליחה, עוד דלת. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. וזהו שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך.
שאדם באמת משתדל לעסוק בתיקונים על ידי לימוד חוכמת הקבלה שמושך את האורות ממצב המתוקן, אז הוא רואה שאיך שהיצר רע מתעורר בו, ואיך שהיצר טוב מגיע אליו, ואיך ההפרעות בכלל, באיזה קצף ובאיזה הקשר הם באים, הוא מתחיל לראות שכל הדברים האלה הם מסודרים במכוון כלפיו, ויש בזה המשכיות, סיבה הוא מסובב כבשרשרת, וזה מביא אותו בסופו של דבר לתיקון ולתכלית. ואז הוא לא קורא יצר רע יצר רע, הוא רואה אותו כמלאך. יש יצר טוב ויש יצר רע, אבל כאילו זה אותם הכוחות, רק שמתבהרים כלפי האדם כקיצוניים, כמנוגדים. אבל באמת שניהם באים מהבורא בכוונה טובה, וכלפי הבורא אין פה יצר טוב ויצר רע, אלה רק שני כוחות שעל ידם הוא מפעיל את האדם. ולכן בהחלט הם שני מלאכים לגמרי לגמרי שווים בכל דבר. ואם אדם לא באמת הולך להתקדם, הוא חייב להשתמש בשניהם, כי אם לא ייקח כוחות מיצרה, מה יתקן? אם לא יתקן, אז איך יבנה את הנשמה שלו? נשמה בעצם בנויה מיצרה שמקבל על עצמו כוונה על מנת להשפיע, שעל ידי זה הוא הופך להיות לטוב. וזהו. זאת אומרת, אין מלכתחילה באדם רק נקודה הנמצאת בין שני הקווים, ימין ושמאל. כן? היא טוב ורע. והנקודה הזאת, נקודת נקודה שבלב, מתוכה אדם צריך להתחיל להתמזג, כן? איך להגיד? את שני הכוחות האלה. למזג את השני כוחות האלו. כל פעם, בכל מדרגה, יותר, 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 והם גם כן גודלים, ונעשים יותר קיצוניים, יותר גדולים. אחר כך, שהוא נכנס לרוחניות, זה הופך להיות שני העולמות, עולם דקדושה ועולם של קליפה, ביה דקדושה כנגד הביה דקליפה, וכך הוא כל הזמן משתמש בהם. אבל חייב להשתמש בשניהם ובצורה שווה. והוא בעצמו מנקודה האמצעית הזאת שמוסיף אליה רצון לקבל, זה הבשר, כאילו, כן? על נקודה אמצעית אביות, ועל האביות הזאת כוונה על מנת להשפיע מכף שמאל, מכף ימין. אז יוצא שיש לו גוף מכף ימין וכוונה מכף שמאל. ומי הוא? הוא בעצמו אותה נקודה האמצעית בלבד נשאר, שבונה כל המבנה הזה על עצמו, מעליו. כן.
ואיך אדם בעולם הזה, המצב שלו, מגיע לרצון להתקן, לרצון, האם זה רצון טבעי לעבור את כל התהליך? האם יש כזה רצון לאדם
טבעי? האם יש לאדם רצון טבעי מה?
להתקן.
להתקן? סמוי. אחרי זה שאדם מבין שברצון לאוכל ולמין, לכסף, כבוד, מושכלות, כמה שירוץ, הוא לא ימלא את עצמו, אז מתעורר בו רצון למשהו שנמצא מעבר לרצונות האלו. ומעבר לרצונות האלה זה אלוקות, הבורא, אבל הבורא נסתר. ואז אדם לא יודע למה הוא משתוקק, רע לו. אבל מילוי מאיפה למלא את עצמו הוא לא מסיק, הוא לא יודע מאיפה. אז אפשר להגיד שכל דבר, כל מצב שאדם לא מוצא מילויים מתוך הרצונות האלה, לא חושב שהם יתנו לו מילוי, זה השתוקקות לבורא. אבל מפני ששוב בורא נסתר, אז אדם מתאר לעצמו שזה לא בדיוק לדביקות ובורא, הדביקות זה כבר על מנת להשפיע טבע שני, אלא הוא חושב שהוא צריך לדעת איך לשלוט בגורל, איך לדעת איך העולם מסתובב, כמו שכתוב אברהם אבינו במדרש, מאיפה כוכבים, האם יש כאן בעל הבירה הזאת, זאת אומרת מישהו שמנהל את כל הדברים האלה. ככה אדם בעצם מתחיל. ואחר כך לאט לאט על ידי זה שמעורר אור מקיף, אז מתחילים להתברר לו עוד שאלות ותירוצים, ומתחיל לברר את השאלה שלו יותר אמיתית. ועד שמבין, וזה לוקח יכול להיות גם שנים, עד שמבין שבהחלט להגיע למה שהוא בפנים בתוך תוכו רוצה, זה להגיע לדביקות בבורא. צריך לפתוח את הרצון שלו ולראות אותו עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר לעומק, ויראה שבהחלט התשוקה שלו למשהו הלא נודע זה תשוקה לבורא. ואפילו זה תשוקה להידמות לבורא, לצאת מהטבע של העולם הזה ולהיות המשפיע. אבל עד שהוא מגיע לפתוח רצון לקבל שלו עד כדי כך, זה לוקח הרבה זמן. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל כמו בובה הזאת עם הרבה שכבות, כן? בבושקה קוראים אותה בעברית. שבתוך תוכנו שם נמצא המצב המתוקן שלנו בגמר התיקון. רק אנחנו צריכים להגיע למצב הזה. כן? וכל שכבה הזאת שאנחנו נמצאים בה וחיים בה, צריכים לאט לאט לזרוק אותה. מתי זורקים אותה? מתי שאני מכיר שהיא רעה. אז אני מגיע לאיזו שכבה ונראה לי שזה, הגעתי, זה עולם הרוחני. עונג טוב, נצחיות, שלמות. אחרי זמן מה, הרצון לקבל שלי גודל, אני מתחיל להכיר שהמצב הזה הוא לא ממלא אותי. אנחנו רואים מזה שהרצון לקבל הוא דווקא מקדם את האדם קדימה, לתכלית. וכך עוד ועוד ועוד ועוד, אדם מוריד מעצמו כל מיני לבושים, קליפות, עד שמגיע לאמצע הפרי. זהו. ועד שלא בשל לזה, אז לא יכול להגיע לאמצע הפרי. זה נקרא שקליפה שומרת על הפרי. שחייב כל פעם ופעם לראות שמצב שבו הוא נמצא הוא לא מצב מושלם. וזה השקעה על ידי לימוד. הכל מתברר במחשבה ובלימוד. אין פה שום דבר שדורש איזשהו פעולות פיזיות, או צריכים כאן לעשות איזה מעשים. אלה מעשים בקבוצה, ומעשי הפצה ולימוד, הכל ביחד. זה עוזר לאדם למשוך את המאור ביתר שאת. כן.
אם זה זמן כל כך רב שלוקח לאדם אחד להגיע לכל הדיבור הזה, אתה אומר שם זה שנים, איך יכול להיות שאפילו אם נסתכל רק הבידודו של עם ישראל יגיע כולו בתוך השלבים לדבר הזה, להחליט את גם עוד מיליארד שנים?
אתה אומר, אם לעם ישראל זה לקח 6,000 שנה להגיע למשהו, אז כמה זמן זה צריך לקחת לכל אומות העולם ולכל העולם? קודם כל, בעיניי עם ישראל במשך 6,000 שנה אלו, כמעט 6,000, עוד לא. וזה הזמן שנשאר, הוא זמן הקריטי מאוד. אבל כל הזמן מה שעברנו עד כה, אנחנו עוד לא תיקנו כלום. אנחנו פשוט רק עכשיו הגענו למצב שיכולים להתחיל לתקן את עצמנו. עכשיו מתחיל להיות התיקון. עכשיו הנשמות בעולם הזה, המלובשות בגוף, מתחילות להרגיש שהם חייבים לגלות מציאות עליונה. כל המציאות. אחרת הם לא יוכלו למלא את עצמם אפילו סתם בחיים הרגילים. יש אוכל, יש איזה שפע ממש לעומת החיים בימי ביניים או לפני 2,000 שנה. זה, לעומת זה, כל אחד מאיתנו הוא פשוט עשיר מופלא. זה מלך, מה זה? כך היינו, תבוא אליי הביתה, תסתכל במקרר, אני חושב גם אצלך אותו דבר. מתי זה היה לאדם דבר כזה? היה חתיכת לחם ככה, כן? אכל, שתה קצת מים, זה הכל. לפעמים שם עוד משהו שם. חלב, בשר פעם זה, ומתי? וכאן שפע מכל, ואין שום מילוי. זאת אומרת, הגענו למצב שלא מסוגלים למלא את עצמם. וזה סימן שעכשיו מתחילים תיקון, רק עכשיו. בכל השנים הקודמות הרצון לקבל היה מתפתח באנושות. זה מה שבעצם הוא קבע לאנושות דרגות ההתפתחות, בטכנולוגיה, בכלכלה, בתרבות, כן? התפתחו דתות, התפתחו פילוסופיות, אחר כך מדע, כן? וכל זה כדי להגיע למצב שבן אדם יראה שמה שהתפתח לעומת מלפני אלפי שנים לא נותן לו שום דבר כדי להיות באמת מאושר. הרצון לקבל בפנים הוא כמה שנמצא כאילו במצב שכל טוב יש לרשותו, נשאר עוד יותר ריקני. וזה מה שכותבים באיזה מקובלים, המצב הראוי, המצב הטוב, שהגענו לירידה הכללית הסופית מדרגת השבירת הכלים, משבירת האדם הראשון בעולמנו שנפלנו ובתוך העולם שלנו עד הסוף, ומעכשיו והלאה אנחנו צריכים להתחיל לעלות. וזה שהיו מקובלים משך כל הדורות, הם היו רק כדי לפתח לאט לאט לנו שיטה, ולכן חוכמת הקבלה היה אסורה. אלה הם פיתחו את השיטה והביאו אותה עד דורנו, שתהיה לנו שיטה מוכנה, נכונה, כמו שבעל הסולם כותב, שהתלמוד עשר הספירות שלו, זה בעצם הספר שעל ידע שאדם לומד ומשתוקק לתיקון, משתוקק למצב איפה שהוא נמצא במצב המתוקן, כן? אז יכול בהחלט לקבל משם כוח ולהתחיל לתקן את עצמו. אז כל ההיסטוריה הזאת אנחנו צריכים לראות אותה כהכנה בלבד. זה הוא כותב אפילו במתן תורה, שעכשיו שאנחנו הגענו אחרי ארבע גלויות, שכבר אחרי ארבע גלויות האלו ידעו מראש שיהיו ארבע גלויות, שאנחנו נצטרך לעבור אותם, ובסוף הגלויות אז אנחנו מתחילים את התיקונים שלנו. ועכשיו יש לפנינו שני דרכים, או דרך תורה או דרך אסורים, או חס ושלום כמו שנביאים כתבו, כי כתוב שכל הנביאים ניבאו לימות המשיח, כן? הכל זה כתוב לא שהם אז פנו לעם וצעקו אוי ואבוי, אלא לנו הם אומרים אוי ואבוי, כי באמת אנחנו נמצאים בצורה כזאת, או בדרך כזאת, או נקווה שבדרך התורה. זאת אומרת שנבין שרק על ידי משיכת הכוח מלמעלה אנחנו נזכה לשנות את הגורל ולעבור למצב המתוקן, לא על ידי איסורים אלא על ידי כוח האור, כוח התורה. בבקשה.
עוד היי
עמוד ב',
רבי אלעזר מעמיד את המקרא הזה ביעקב, שהקדוש ברוך הוא הזמין עמו מלאכים מחנות ממונים, משום שהיה בה שלם עם השבטים העליונים, שהיו כולם שלמים כראוי, כמו שנאמר, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים, והוא נתבאר, וכאן אחר שניצל מלבן ונפרד ממנו, נתחברה עמו השכינה, ומחנות מלאכים קדושים באו לסבב אותו, ואז ויאמר יעקב כאשר העם גומר. ומאלו המלאכים שלח לעשיו, וזהו שכתוב, וישלח יעקב מלאכים. מלאכים ממש בוודאי היו.
מלאכים זה נקרא כוחות הבורא, שעל ידם הוא מנהל את הנברא והתפתחותו. זה לא איזשהו עם שני כנפיים, עם ארבע כנפיים, זה חס ושלום, אין ברוחניות שום צורה. רוחניות זה כוחות. ואתה רואה מה שהוא אומר, יפגעו, מי יפגע ביעקב? מלאכי אלוקים. זה לא סתם איזשהו כוח הרע, כוח הטומאה, משהו. מלאכי אלוקים, זאת אומרת, כי באמת אין עוד מלבדו, חוץ מהבורא, וכדי להביא את האדם לתכלית, הוא שולח לו כל מיני כוחות, פעם שליליים, פעם חיוביים, שעל ידם הוא לומד, מלמד את האדם ומביא אותו לתכלית. אז ככה אנחנו צריכים לראות את כל הבריאה, כל עשיו ויעקב ומשה ופרו, ועם ישראל כנגד המלאק, ומרדכי כנגד אחשוורוש והמן. זאת אומרת, הכל זה בא ומאוזן על ידי כוח שכנגדו, כדי לתת לאדם חופש בחירה, ושישתמש בשני כוחות האלה יחד, לא שיזרוק אחד וישתמש בשני, אלא דווקא מהתמזגות הנכונה הכוחות האלו בתוך האדם, האדם נעשה בבחירה החופשית שלו בדמות שווה לבורא. כי מבורא באים שני כוחות האלה בצורה מנוגדת, כאילו, אחד לשני מנוגדים, במקביל, זה לעומת זה, ואדם שיכול לסדר את זה, את זה לעומת זה, בבת אחד, בקף אחד, בקף אמצעי, כלפי הבורא, הוא מייחד אותם, זה נקרא שהוא מייחד את עצמו כלפי הבורא, ועושה את השוואת הצורה בינו לבין הבורא. זאת אומרת, הוא מגיע בעצם למצב כמו שזה בבורא עצמו, ששם אין שום הבדל בין טוב ורע, אין שום הבדל בין כוחות האלו. בסדר? כן? עוד וב.
פתח רבי יצחק ואמר, כתוב, חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם. כבר בירור. אבל במקום אחד כתוב, כי מלאכיו יצווה לך, דהיינו, הרבה מלאכים. וכאן רק אחד, שכתוב, חונה מלאך. הוא משיב, אלא כתוב, כי מלאכיו יצווה לך, היינו מלאכים כרגיל. והכתוב, מלאך השם סביב, היינו השכינה. כמו שאתה אומר, וייר מלאך השם אליו בליבת אש מתוך הסנה, שפירושו השכינה, אף מלאך שבכאן פירושו השכינה. ועל כן חונה מלאך השם סביב ליראיו, לסובב אותם מכל הצדדים כדי להצילם. וכשהשכינה שורה בתוך האדם, כל הצבאות הקדושים מזדמנים שמה.
התגלות הבורא בתוך הנברא, שאור העליון ממלא את הכלי המתוקן, זה נקרא השראת השכינה בתוך האדם. זאת אומרת, הרגשת הבורא בנברא נקראת שכינה. פשוט הוא שוכן, כן? וכלי לשוכן המתוקן נקרא שכינה. מלכות זה עולם האצילות נקראת שכינה המתוקנת, מלכות המתוקנת. וזה המצב שאדם צריך להגיע אליו, שהבורא ימלא אותו, שהבורא ישרה בו ללא שום הגבלה מצד האדם. זאת אומרת, לעשות מעצמו כלי להשראת השכינה, או כלי להשראת הבורא בו ללא שום הגבלה, זה נקרא להגיע למצב אין סוף. אין סוף, אין גבול, אין הגבלה למילוי האדם על ידי הבורא. כן.
זה בעצם שהאדם הוא זה שמקביל את הבורא ולהיכנס אליו.
האדם הוא מקביל את עצמו, או הפוך, מקביל את הבורא להתפשט בו, להשתמש בו, למלא אותו. וכל התיקונים הם כדי לאפשר לבורא למלות את הכלי של הנברא, אור שייכנס לתוך הכלי המתוקן. זה סך הכל, במילים אחרות.
שני מלאכים, מלאך הטוב, מלאך הרע, שהם בעצם אלה שבעצם זו המערכת, שהם בעצם מנהיגים את האדם להתפתח.
כן.
איפה מערכת יחסים באמת קיימת בין הנברות? יש פה נברא, יש פה מלאך א', מלאך ב', שבעצם כל אחד מושך לכיוון שלו.
כן, נו. ו...
אז אני רוצה לדבר בעצם איפה באמת החופש פעולה שלה.
יש לפני בורא שאני חייב מלכתחילה לראות אותו כמטרה. כדי להגיע אליו כמטרה, ואני לא יודע איך לכוון את עצמו אליו, אני לא רואה אותו, רק המהות הזאת, הידיעה הזאת, היא נמצאת לפניי. איך אני אכוון את עצמי בדיוק לבורא שאני לא רואה את המטרה, בחושך נגיד. איך אני יכול לכוון את עצמי למטרה? לזה נתנו לי שני מלאכים, שני כוחות מנוגדים, שאם על ידי שני הכוחות מנוגדים האלו, בזמן הבחירה, היינו בחושך, שאני לא רואה את המטרה, אני מסדר אותם בהתמזגות כזאת שאני עושה מקסימום פעולה על מנת להשפיע משני הכוחות האלו, נקרא שאני מכוון לבורא.
אז אתה אומר שהדרך, כאילו, אני צריך לעבוד עם שניהם, אז אני פעם עובד עם ימין?
לא, פעם ימין ופעם שמאל אני לא יכול לעבוד. מה זה נקרא שאני עובד עם שמאל פעם? אם אני עובד, אז אני נמצא תחת שליטת השמאל.
אני
נכון, לפתח את התרובץ מתגלה לי השמאל ששולט עליי, ואני מיד צריך לברוח לימין ולאזן את השמאל. וכשאני נמצא באיזון ביניהם, אז אני בעצם בוחר איך אני אשף יכול לפעול.
אמרת קודם שבעצם זה צבע ראשון, כאילו אדם נברא, רצון לקבל, זה צבע ראשון.
טבע ראשון, זאת אומרת, זה מה שאנחנו מקבלים, אבל זה לא אני, זה מלאך ששולט עליי. אני זה נקודה פשוט, אני זה נקודה. אין בזה לא רע ולא טוב. זה שלפתח חטאת רובץ, שברגע שאני רוצה לצאת מהמצב שלי לרוחניות, אז לפתח היציאה לרוחניות, כל הזמן עומד יצר רע ומוסיף לי את האגו שלי, אגואיזם, ואני צריך לתקן אותה על ידי כף ימין, על ידי יצר טוב, על ידי כוחות מלמעלה. עד שאני גומר לתקן את כל היצרים מה שמתעוררים אצלי מצד השמאל, על ידי כוחות שמקבל מצד הימין, זה נקרא שאני מגיע לבורא בדרך אחד אחד, כן? במצבים המתקדמים, עד שמלאתי את כל הכלים בתיקונים על מנת להשפיע.
יש מצב, כאילו אנחנו אומרים שבעצם אפשר לדמות רגע את הרצון לקבל, זה שהיא מערכת מאוד מתוחכמת בעצם, ששומרת על האני שאמור להתפתח מתוכה באיזשהו שלב.
זה יכול להיות שבהתחלה כך אדם חושב שהרצון לקבל זה לרעתו, שצריכים לסנות אותו, שקליפות זה משהו שזה נורא והיום. זה כך האדם רואה את זה, מפני שנמצא בעבודה לא שלמה. כי אם הוא אומר שאין עוד מלבדו, וזה בא מהבורא, כבר לא יכול להיות שיש במציאות משהו רע. אלא יש משהו שמתגלה כלפיו בצורה שלילה, כן? כשלילי. אבל זה מועיל. זה כמו שכאב, כן? הרופאים אומרים, כן? וחוקרי הטבע אומרים, הכאב אפשר לנטרל. אני יכול כאן לתת איזושהי זריקה לתוך המוח, ובכלל אף פעם לא להרגיש כאב. ופתאום אני מגלה שרגל שלי נשרפה באש. אני לא הרגשתי. עד שנסע ממנו אולי חצי כבר. יכול להיות דבר כזה. כן? בגלל שאני לא מרגיש. אז כאב זה דבר טוב. במה? שעוזר לי לראות דבר רע. אז תבחין בין מה שעוזר לך לראות רע, בין מה שרע בעצמו. יצר רע זה לא רע. הוא מראה לך שיחסר לך דביקות בבורא. הרע בעצמו זה מצבך שאתה לא דבוק בבורא, ובגלל ש... והיצר הזה כמו כאב שבא להראות לך שאתה נמצא רחוק מהבורא. אז אתה מתחיל לראות, לאהוב אותו. אהה, תראה, הוא עוזר לי להבין שאני רחוק מהבורא. אז תודה רבה. זה מלאך טוב. שמאל, נותן לי מכות, אני לא מרגיש טוב. הוא נותן לי הרגשת כאב. אבל אם בלי הרגשת כאב לא הייתי אף פעם מבדיל בכלל שאני רחוק מהבורא.
מה זה טוב?
מלאך טוב זה נקרא שאם אני לוקח עכשיו כוחות מצד ימין ומתקן את המצב שלי, אז שני מלאכים האלה עובדים אצלי יחד כדי לקרב אותי לבורא. מיצר רע אני לוקח כלים, זאת אומרת ההבחנות עד כמה שאני רחוק מהבורא, ומייצר טוב אני לוקח כוח כדי לעשות את הדרך הזאת, את הקפיצה הזאת להתקרב לבורא, ואז שני מלאכים האלה הם עשו את התפקיד. מאיפה אני יודע כל הדברים האלה? קו ימין מספק לי את זה. אבל אתה מבין בלי קו שמאל, זה לכן לפתח חטאת רובץ. מה זאת אומרת? אתה רוצה לצאת מפתח, כמו מפתח הרחם. אתה רוצה לצאת לעולם הנאור, לעולם הרוחני, הוא עוזר לך. הוא נמצא בפתח. למה? הוא מתחיל לכוון אותך מה בדיוק חסר לך כדי להיוולד. ואחר כך לגדול ולהגיע למצב המושלם. אז אסור לנו להסתכל על המלאך, לא סתם הוא אומר, ויפגעו ביעקב מי? מלאכי אלוקים. לפתח חטאת רובץ זה מלאך הבורא ששולח אותו. ומאיפה זה נובע הכל? זה מחוק הרוחני הראשון, אין עוד מלבדו. הכל בא מהבורא. ולכן אם מתגלה כלפינו כשלילה, מפני שאנחנו נמצאים במצב לא מתוקן. ברגע ובמידה שאתה מתקן את עצמו, אתה רואה שאין רע, אין רע במציאות. הכל נמצא בגמר התיקון. הבורא טוב ומיטיב. כמו שכתוב, כל הפוסל במומו פוסל. כי הכלי קליטה שלך נפגעו בשבירת הכלים ולא יכולים לתפוס את ההשגחה בצורה נכונה. תתקן אותם, תראה שההשגחה היא טובה.
אנחנו
חיים
גם במערכת המציאות, שלא
עליה אנחנו
מדברים, בעצם
הפוסל דוגמה פוסל.
אני מדבר על התייחסות
לעבודה
רוחנית בעצם, נכון?
אני מתייחס רק להתקדמות בעולם הרוחני, מה שמעל הטבע. מה בעולם הזה? מה יש לי כאן להתקדם כאן? במה? במקצוע? בפרנסה? על זה לא מדברים. על זה הקבלה לא מדברת. אני לא מבין שאלה.
אני מנסה לעשות
איפה קו הגבול שבעצם מתוכו, מהגולמיות שנמצאים, מתחילים לפתח את ההבחנה שבעצם להתחיל לראות.
כי
הכלים כרגע, איך אדם מתחיל לראות את הדברים האלו, רק על ידי המאור המחזיר למוטף. אין לנו שום אפשרות להתחכם על ידי איזושהי מין חקירות שלנו לבד, או מתוך זה שאנחנו נלמד איזשהו מקצועות או חוכמות העולם. כי כאן ההבחנות הם יכולים לראות אותם רק באור העליון, כלפי האור העליון. זאת אומרת, צריכים לעורר את האורות, וזה רק על ידי לימוד. בבקשה.
עוד זין, בואו ראה, בשעה שדוד המלך ניצל מאחיש מלך גת, אז אמר זה, היינו הכותב, הכתוב חונה מלאך השם. ומשום שהשכינה הקיפה אותו וניצל מאחיש ומעמו ומכל אלו שהתקיפו אותו, מה כתוב? והתהולל בידם ושואל, למה ויתהולל? וישתגע, היה צריך לומר. כמו שאמר, כי הבאתם את זה להשתגע עליי?
עלה.
עוד חטא. הוא משיב. אלא שהכתוב סובב על הדבר שאמר דוד בתחילה. שכתוב, כי קינאתי בהוללים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך. עדיין תהיה צריך לזה. כיוון שבא לבית אחיש והתקיפו אותו, מה כתוב? והתהולל בידם, דהיינו כאותם העוללים שקנה אותם תחילה. כאותם העוללים שקינה אותם תחילה, שאמר, כי קינאתי בהוללים, ואז באה השכינה ושרתה מסביב לדוד.
זאת אומרת, על ידי, באמת, התגלות כאילו המצבים הרעים, כביכול, שמתקן אותם, אז נותן אפשרות להשראת האור העליון, להשראת השכינה. בוא נקפוץ לעוד יוד. כן.
עוד יוד. אמר רבי חזקיה, אם כן, למה כתוב, ויוותר יעקב לבדו? ואיפה היו כל מחנות המלאכים שאתה אומר שסביבו ובאו עמו? אמר רבי יהודה, משום שהביא את עצמו לסכנה, שנשאר יחידי בלילה, והיה רואה בעין את הסכנה. ולפי שלא באו לשומרו, אלא מסכנה שאינה נראית לעין, לכן נפרד ממנו. ואז, מטרם שהכניס עצמו לסכנה, ואז אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסבבוהו, ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין.
עוד?
פסוק י' א'.
אני לא רוצה לסדר, בינתיים לפרש את זה, זה לא... נמתין קצת בזה, כן.
רבי יצחק אמר, לכן נפרדו ממנו המלאכים, כדי לעזוב אותו לבדו עם אותו הממונה של עשיו, שברשות העליון בה.
אתה רואה? שוב הוא אומר, שממונה של עשיו בא ברשות העליון. כן.
ואלו המלאכים הלכו לומר שירה, שבאותה שעה הגיע זמנם לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. פירוש, מבית תאמים נפרדו ממנו המלאכים. א', כדי לעוזבו עם המלאך לבדו ויאבק עמו, וב', שהגיע אז זמנם לומר שירה. ואחר כך חזרו אליו. וזה שכתוב, קטונתי מכל החסדים, ואתה הייתי לשני מחנות, מחנה שכינה וכל ביתו, היו מחנה אחד, כמו שכתוב, מחנה אלוקים זה. ולמה כתוב לשני מחנות? הוא להורות שהיה שלם מכל הבחינות, מבית החלקים, שהם לבן ואדום, שהם חסדים וחוכמה, מימין ומשמאל, ועל כן אומר לבית מחנות.
זאת אומרת, באמת אדם חייב לכלול בתוכו שני הקווים האלה יחד.
מה שכוון שהמלכים הלכו לומר שירה?
שבח, תשבחות. אות י' ג',
אות י' ג', תור שני. הוא מפרש, למה לא יכול לו? נסתכל המלאך לימין של יעקב וראה את אברהם, שהוא השלמות של קו ימין.
שאברהם, כן.
נסתכל לשמאלו של יעקב וראה את יצחק, שהוא השלמות מקו שמאל. נסתכל בגוף של יעקב וראה שנכלל מצד זה של ימין ונכלל מצד זה של שמאל, שהוא השלמות של הקו האמצעי. ואין אחיזה לסתרה אחרא במקום השלמות, אלא במקום החיסרון. על כן לא יכול לו. אז ויגע בחף ירחו, שהוא עמוד אחד הסמוך לגוף, שהוא לחוץ מן הגוף, שיש שם בחינת חיסרון. ועל כן נאחז בו המלאך, ותקע כף ירח יעקב, וכבר נתבהר זה.
יוזיין
יוזיין עמוד ה' תור שני. אבל טוב נקלה, היינו מי שאינו הולך אחר היצר הרע ואינו מתגאה כלל ומשפיל רוחו וליבו ורצונו אל הקדוש ברוך הוא, ואז היצר הרע מתהפך להיות עבד לו, שאינו יכול לשלוט עליו, ולהפך, אותו אדם שולט עליו, כמו שאתה אומר, ואתה תמשול בו.
כן. על ידי כוחות שאדם רוכש מהבורא, על ידי זה הוא מגיע לתיקון. מה יש לנו עוד? יש פה מלכות בינה. בוא נראה דף י' ג' אות מ' ג' סלוטחון לצדיקאי. סלוטחון לצדיקאי, הצלות הזה תפילה. לצדיקאי הצדיקים. תפילת הצדיקים. נו, נראה איך להתפלל, נשא. אנחנו צדיקים.
וישובו המלאכים. שואל, כיוון שאמר, באנו אל אלוקיך, סליחה, באנו אל אחיך, עוד איננו יודעים שהוא עשיו, וכי היו אחים אחרים ליעקב, הוא משיב, אלא באנו אל אחיך. פירושו, ואם תאמר שחזר בתשובה, והולך בדרך מתוקן, לא כן, אלא עשיו הרשע כמקודם לכן, וגם הולך לקראתך, ואם תאמר שהולך בלבדו, לא, אלא 400 איש עמו.
400 איש זה נקרא מידה שלמה של הרצון לקבל, כן? בחינה ד', 400 איש, זה, זאת אומרת, כל הבחינה ד' שנקראת עשיו, לפני תיקון, בא לקראת יעקב, לקראת כלים דהשפעה, ואז צריכים להתמודד כדי להגיע לתכלית, חייבים לתקן את עשיו.
ממדלד, וכל כך למה? ולמה אמרו לו כל זאת? משום שהקדוש ברוך הוא רוצה תמיד בתפילת הצדיקים ומתעתר בתפילתם.
מה זאת אומרת? שאם אדם בזמן שמרגיש ריחוק מהבורא עושה בבחירה חופשית את המאמץ ופונה כדי לקבל כוחות מצד מקף ימין, זה נקרא שבעצם מבצע מה שמותר עליו לבצע. זה נקרא שקדוש ברוך הוא משתוקק לשמוע תפילה של הצדיקים. מה זאת אומרת משתוקק לשמוע? בשביל מה צריכים את מה כאילו טוב לא אם מבקשים ממנו? אלא הכוונה היא שאדם מכיר מההבדל, מההפרש בינו, בין ימין ושמאל, או בינו ששולט עליו קו שמאל, ובין בורא שנמצא בידו קו ימין, מרגיש הפרש ביניהם, שאדם מרגיש את הפרשיהם, הפרש הזה הופך אותה כתפילה, זאת אומרת כרצון לתקן את הפער ולהידבק בבורא. כן?
אנחנו חוזרים פסוק מ"ד, טוב שלישי. וכמו שאמרנו, שאותו המלאך הממונה על תפילת ישראל, סנדלפון שמו, הוא לוקח כל התפילות ועושה מהן עטרה לחיי העולמים. ובהרו, ומכל שכן תפילותיהם של צדיקים, שהקדוש ברוך הוא רוצה בהן, ונעשות עטרה, שיתעטר הקדוש ברוך הוא באלו התפילות. ואם תאמר, הלא מחנות המלאכים הקדושים היו באים עמו, ולמה נתיירא? אלא, הצדיקים אינם סומכים על זכותם, אלא על תפילות ובקשות אל ריבונם.
מפני שצדיק זה נקרא קטנות, כן? חפץ חסד, גלגל תו עיניים, שאין להם כוחות להתמודד עם רצון לקבל, רק שומרים על עצמם בלהשפיע על מנת להשפיע. ולכן הם מפחדים מזה שבא כלי דקבלה לא מתוקן. זה מה שהוא ממשיך בממהי, עד כמה שחשובה תפילה של רבים. מה זאת אומרת? רבים, רבים זה נקרא רצון, רצון לקבל. לא רצון להשפיע של הקטנות של הצדיק, אלא רצון לקבל הגדול, זאת אומרת, כלים די סף, כלים די קבלה. בבקשה, ממהי.
ובואו ראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין ומצד שמאל ומאמצע. כי החסדים נמשכים מצד ימין, וגבורות מצד שמאל, ורחמים מהצד האמצעי. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עצרה ומונחת על ראש צדיק חי העולמים, דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. אבל תפילת יחיד אינה כלולה מכל הצדדים, והיא אינה אלא באופן אחד, או שמבקש חסדים או גבורות או רחמים. ועל כן תפילת יחיד אינה מתוקנת להתקבל כמו תפילת הרבים, כי אינה נכללת בכל ג' הקווים כמו תפילת הרבים. ובו הוא ראה יעקב היה כלול מכל ג' הקווים בהיותו מרכבה לקו האמצעי הכולל שניהם, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו בהיותה בכל השלמות כמו תפילת הרבים. ועל כן כתוב וירא יעקב מאוד ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו את זה כדי שיתפלל מטעם שחשק בתפילתו.
טוב, כן, להתפלל
ברחמים.
להתפלל ברחמים נקרא שלמעלה מהדעת אתה בטוח שמה שמתייצב ממך זה בא מרחמים של הבורא, ולמידת הרחמים לכן אתה פונה, שיש בך כביכול עדיין פיצול כלפי הבורא, אתה בטוח שזה בא מצד הנכון ושהוא רואה את הדברים האלה בצורה מתוקנת, אבל לך אין כוח להחזיק בזה, ואתה מבקש ממנו כוח לא לצאת מהמצב הזה אלא לתקן את הכלים שלך כדי לראות את המצב הזה כטוב. זה נקרא לפנות לרחמים. אף פעם אדם לא צריך לבקש שהמצב יתחלף, יתהפך, ישתנה. לנהל את הגורל זה לא לשנות את המציאות, זה לשנות את ההסתכלות על המציאות, ואז כל הדברים הרעים ביותר יראו וירגישו אצלך כטובים ביותר. כי באמת מציאות אין לה שום שוני, אתה משנה אותה בכלים הפנימיים שלך, נראה לך שהיא משתנה, היא לא משתנה, הכל נמצא במצב ללא תנועה. על מצב העתידי אני מבקש שאם יבוא אליי יצר רע, הגדלת המצב הרע, שבזה אני לא אראה את הבורא כפועל טוב, שיהיה לי מזומן מצד כף ימין לתקן את ההסתכלות שלי. בסך הכל אדם משנה את היחס שלו, הסתכלות שלו, קליטה שלו במה שהוא נמצא. וזה נקרא המציאות. לפי מידת הכלים שלי, אני מרגיש מציאות כך או כך. אז אני צריך רק את הכלים לתקן. זאת אומרת, לא לשלוט את עצמי, לא לשקר לעצמי, שאני משהו מבחוץ מתקן. צריך טוב-טוב להיות בטוח, כבר להגיע למצב כזה, שאתה בטוח, יודע ורואה ומרגיש שכל המציאות זה מה שאתה קולט בפנים, בתוכך. כי אנחנו סך הכל קולטים בחמישה חושים שלנו. מה שנכנס לתוך החמישה פתחים, זה בשבילנו בסך הכל, כן, ביחד, נותן לנו תמונת העולם. ואיך שאני בפנים מתוקן, או לא מתוקן עם המידות שלי, כך אני בוחר את העולם. רע, טוב, מה, מו. העולם בעצמו הוא לא משתנה. זה שמשתנים ברשימות, ומשתנים להבחנות, איך לבדוק ולתקן כאילו משהו, זה הכל משחק שלי פנימי. אנחנו נמצאים באינסוף, שום דבר לא משתנה. לכן, תפסיק לנהל את הגורל מבחוץ, תנהל את הגורל שלך מבפנים. מה זה גורל שלך מבפנים לנהל? לדאוג שאם יבואו רשימות של קו שמאל, מיד יזדמן לך לידם קו ימין, שמיד תתקנה אותם, ואז המציאות תראה נקה מוצב המתוקן, אין סופי. שאין בו שום שינוי ואין מה לשנות. וכך אתה בעצם משתוקק לראות אותה בכל מצב ומצב. ברגע שיש איזה שינוי, שיהיה לך אפשרות מיד לתקן אותה, ושוב אתה נמצא באינסוף נצחיות ושלמות. עוד יצאת קצת משהו, שוב מיד מתקן. זה נקרא תפילה לרחמים. מצב תמידי, עד שאתה מגיע לכזה מצב, שכל דבר שיכול להתעורר, מיד אתה מתקן אותו, אבל יש כאן סיבה ומסובב. יוצא אפילו מצב כזה שאתה מתחיל לעורר את הקו שמאל עוד לפני שהוא מגיע אליך, וכבר הקו ימין נמצא בידך, ואז נקרא שאתה הגעת לי נצחיות, שאין שינוי. מה זה אין שינוי? יש שינויים כל הזמן, אבל אתה לא נותן להם לצאת מנצחיות אינסופית, לשלמות אינסופית. זה נקרא אני מעורר את השחר, ולא שחר מעורני. כן? ואז המצב לא משתנה. הוא משתנה בתדירות אינסופית, אבל איכות שהוא נמצא באינסוף, הוא לא משתנה. וזה נקרא גמר תיקון. גמר תיקון זה לא נקרא שהכל מת ואין שינוי. שלווה ומנוחה זה נקרא שתמיד יש לך, עוד לפני שבאים שינויים, כוח לצרף אותם לאינסוף. לגמר תיקון. איך עושים את זה? מתפללים לרחמים. זה מה ששאלת. כן.
האם היחס הוא מנותק מהרשימות, או שבתוך הרשימות קיים גם היחס שאני מפתח
כלפי העבודה? ברשימות נמצא הכל חוץ מבחירה חופשית. כל ההכנות.
היחס שלי, ואתה אומר, כל מה שיש לנו לעשות זה רק להחליט או להגדיר את היחס שאני נותן למיצוי שמתגלה לפני על ידי הרשימות. אני שואל, האם בתוך הרשימות קיים היחס, או שזה משהו נפרד?
חוץ מבחירה חופשית, אדוני, עוד פעם לענות לך? חוץ מבחירה חופשית, הכל נמצא. הכל נתון לפניך.
מה זה הבחירה החופשית הזאת? אני לא רוצה להבין את הבחירה החופשית הזאת. שום דבר לא שלי, הכל מחוץ ממנה. מה זה הדבר הזה?
אתה שואל איך יכול להיות באדם בחירה חופשית שכל הנסיבות וכוחות והבחנות ורשימות מגיעות ומתגלות בו ללא לשאול ממנו שום דבר, כן? אז מה כן שואלים? למה זה נקרא בחירה חופשית? במה היא? בחירה חופשית זה לא להבדיל בין זה לזה או זה לזה או זה לזה, ככה ביניהם. הכל ברור מה קורה ביניהם. בחירה חופשית זה להתרומם מעליהם ולמעלה מהדת.
עם מה? עם מה
את
לשאת? עם איזה הבחנה, עם איזה משהו?
עם מה לשאת? זאת אומרת, מהי נקודה שממנה אני יכול להחליט שזה, שאני נמצא בבחירה חופשית? בזה שהבורא אומר לי בצורה כזאת תתקדם, ואני צריך להוסיף לזה הגיעה שלי. וההגיעה שלי היא כנגד הרצון, אבל אני צריך ללכת לא כנגד הרצון, אני צריך ללכת למעלה מרצון.
איך אני רוצה לדעת את האור שהבורא אומר לי את זה בתוך כל המכלול הענק והרחב של
זה מה שהוא אומר יפה בהקדמה לתלמוד ספירות, שבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב ואומר כך לך, וההתחזקות בדרך הזאת זה בחירה חופשית של אדם. אבל זה לא רק להתחזק. כי מה זה להתחזק? להתחזק זה נקרא להתחיל לתקס עצות איך לראות את הדמות הבורא כאידיאל, כאיטלון, כמשהו מושלם, שנראה ההפך. נו, עוד נדבר על זה. לא פשוט. בוא נראה דף נון זין. זה נקרא צלוצה דצדיקאיה, הבנת? צלוצה דצדיקאיה. תפילת הצדיקים. זה מה שדיברנו. עוד קוף צדיק א'.
עמוד נון זין, עוד קוף צדיק א'. ובואו ראה, אין המקטרג על האדם נמצא, אלא בשעת סכנה. ובואו ראה, משום שיעקב איחר לשלם את נדרו שנדר לפני הקדוש ברוך הוא, נתגבר הדין על יעקב, על ידי המקטרג שטבע עליו דין בשעת הסכנה. שרחל הייתה בה, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, והרי יעקב נדר נדר ולא שילם, והרי הוא גדול מכל באושר ובבנים ובכל מה שצריך, ולא שילם הנדר שנדר לפניך, ולא קיבלת עונש ממנו. מיד ותלד רחל ותקש בלידתה, כי נתקשה עליו הדין למעלה אצל מלאך המוות.
עוד אחד.
קוס צדיק ב' שואל, ונענש יעקב בזה, מהו הטעם? ואומר, משום שכתוב, ואם אין לך לשלם, למה ייקח משוכבך, משכבך מתחתיך? ועל כן מת רחל, ונעשה הדין על ידי מלאך המוות.
טוב, בוא נראה בחזרה קצת. דף למד גימל, עוד קופיות דלת.
ובואו ראה, מי נחש זה? כמה חילות מתפרסים לכל צד, ונמצאים בעולם אצל האנשים, וצריכים לקיים את גיד הנשה ההוא, כי אף על פי שקרב אליו אותו הרוכב על הנחש, שהוא שמאל, הוא קיים...
לא שמאל, סם.
סליחה, סם. הוא קיים, ומתקיים בגוון, ולא נשבר. בכדי להסביר דברים אלו צריכים לבאר תחילה כללות כל המאמר הזה. ונודע כי שח ניצוצין נפלו בשבירת הכלים בעולם הניקודים, שהם 10 ספירות שבכל אחת מהן נשברו לב בחינות. דהיינו 8 מלכים, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד ומלכות. ובכל אחד מהם דלת בחינות. חוכמה ובינה, תפארת מלכות. הרי למד ב' ו10 פעמים למד ב' הם בגימטריה שח, ותת ספירות ראשונות שבהם מתבררות ומתקנות על ידי המעציל שתיקן מהם דלת עולמות אביה, ועל ידי הצדיקים בקיום תורה ומצוות, שהם תת פעמים למד ב' שבגימטריה רפח. אבל ספירה אחרונה מהם, שהיא מלכות, הכוללת גם היא למד ב' בחינות, נשארה בתוך הקליפות בלתי מבוררת, והיא אפשר לברר ולתקן אותה בשיטה אלפי שנים. ועל כן נקראת לב האבן,
דלת.
מטעם שאסור לברר ממנה, אלא אם נשמרים היטב שלא לברר אלא רפח הניצוצים.
דלת.
הרי שבמשך שיטה אלפי שנים, היא מתבררת מאליה בלי שום מעשה מלמטה. ואז נאמר עליה, והסירותי את לב האבן מקרבכם, שהוא לב בחינות שבכלי המלכות הנל שנשברה ונתלבשה בקליפות. שהתיקון הוא בידי המעציל בלבד, ולא בידי אדם. ונודע שבכל דבר יש עולם שנה נפש. ועל כן גם בבחינת לב האבן הזה יש בו עולם שנה נפש, שבבחינת העולם הוא הנחש הקדמוני ששם רוכב עליו, ומבחינת שנה היא תשעה באב, ומבחינת נפש הוא סוד גיד הנשה. וזה סוד וירא כי לא יכול לו, כי יעקב היה שלם מכל רפח ניצוצים שכבר תקנם לגמרי. אז ויגע בכף ירחו, דהיינו בגיד הנשה, כי היא עוד לא נבררה כנל, ועל כן ותקע כף ירח יעקב. כי כמו ששם יש לו כוח לרחוב על הנחש, כן יש לו כוח על גיד הנשה, כי בחינה אחת הן, זה בעולם וזה בנפש. וזה שכתוב ויאבק איש עמו בכל יומי שתה ובכל שייפין די יעקב, דהיינו בבחינת שנה ובבחינת נפש, ולא אשכח ברהו גיד הנשה. שגיד הנשה הוא בחינת למד בית האבן שבנפש, ותשעה באב היא בחינת לב האבן שבשנה, שהם עוד לא נבררו מן הקליפות, ועל כן נאחס בהם. וזה שכתוב דאכיל בתשעה באב כאילו אכיל גיד הנשה, כי אכילה הוא סוד ברורים מן הקליפות. וכיוון שגיד הנשה הוא בחינת לב האבן, על כן אומר הכתוב לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, כי אסור לבררו בידי אדם כנל. ומזה הטעם אסור לאכול בתשעה באב, כי ביום זה שהוא בחינת לב האבן אסור הבירור. הרי שאיסור גיד הנשה ואיסור אכילה בתו
שבב
בתשעה באב הם דבר אחד. וזה שכתוב כאן, כלומר לארו אגיד הנשה, כלומר אף על פי שאסור לברר אותו ולאוכלו משום שהקליפות נאחזות בו, מכל מקום אנו מצווים לקיימו עד לעתיד לבוא, עד שיתוקן על ידי המעציב. כי אף על פי שסם נאחז בו לא ביטל אותו בזה, והתקיים בגוון לא התבר, כי אף על פי שאין לו תיקון בעצם מהותו, מכל מקום יש לו תיקון בגוון שלו, כי גוון שלו שהוא שחור נכלל בגימל גוונים די קדושה שבתי צפירות ראשונות, ומקבל מהם הערה ותיקון שיתקיים באופן שיהיה ראוי לבירור לעתיד לבוא.
כן, דף מם טורבט, פירוש. אנחנו צריכים קצת ללמוד כאן קטע, שם קטע, וכך אנחנו מוסיפים קצת ידע, וגם כן אני בוחר כאלה קטעים שיש בהם במיוחד כוח יותר גדול מועיל למצבנו. בבקשה.
טורבט, פירוש. פירוש, כי מבאר תכף לבננו, לפנינו, אשר גם בלילה שהוא סוד הערת השמאל שהוא חושך, מחמת שהחוכמה היא בלי חסדים ואינה יכולה להעיר, נוהג גם כן עניין יציאת קו אמצעי ועניין התקללות שמאל בימין, וכן זיווג זון, הכל ביום, הכל כמו ביום. שלפי זה יש לשאול מה ההפרש בין יום ללילה, ולפיכך מקדים לבאר שכל ההפרש הוא רק בשליטה, כי גם בלילה מאירים כל גימל הקווים, וכן זה רמפין הוא בזיווג עם הנוקבה כמו ביום, אלא שהשליטה היא לנוקבה, וזה רמפין וכן קו ימין תפלים אליה, והם כמו מתכסים כדי לתת מקום לשליטתה. וזה סוד שהקדוש ברוך הוא נכנס אז לגן עדן שהוא הנוקבה כדי להשתעשע. דהיינו להשתעשע עם הערת החוכמה שבה. ולפיכך אין הערת החסדים ניכרת והיא חושך ולא אור. והיפוכו ביום שאז הנוקבה תפלה לזרמפין והערת הנוקבה מתכסה וזרמפין שולט. ואינו ניכר אלא הערת החסדים, שהיא מידת זרמפין, ולפיכך הוא יום.
זאת אומרת, שליטת הזרמפין יום, שליטת הנוקבה לילה.
אמנם בסדר הבניין וסדר הזיווג, אין הפרש בין יום ללילה, כמו שהולך ומבאר לפנינו.
בוא נראה דף ממחץ. עוד קוף נון היי.
טור שני למעלה. עוד קוף נון היי. רבי יהודה ורבי חזקיה היו הולכים בדרך. אמר רבי חזקיה לרבי יהודה, מהו שכתוב ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו? ולמדנו שהשיקוץ של בני עמון שמו שמו מלכם, וזהו שכתוב עצרת מלכם. ושואל לפירוש, מה הטעם ותהי על ראש דוד? ומה הטעם שכתוב בו שיקוץ? שהרי בשאר אלוקי העמים עובדי עבודה זרה כתוב בהם אלוקי העמים, אלוקים אחרים, אל נחר. אל נחר, ובזה בעזרת מלכם אומר שיקוץ בלבד. קוף נון וב. והשיב לו, כל אלוקי העמים עובדי עבודה זרה קורא אותם הקדוש ברוך הוא, כן, שכתוב ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם ולאו דווקא מלכום. ומה שאמר הכתוב ויקח את עטרת מלכם, שהוא העבודה זרה מלכם, ששאל איך נתעטר בה דוד, כן הוא ודאי שהייתה עבודה זרה, אלא איתי הגתי, בעוד שהיה עקום מטר שנתגייר, שבר מנותה העטרת שהיא העבודה זרה מלכם. את הצורה שהייתה חקוקה עליהם, הוא ביטל אותה. ובזה עשה אותה היתר, שיהיה מותר להנות ממנה. ועל כן, שם אותה דוד על ראשו. פירוש, שיש כוח לעובד עבודה זרה, לפסול את העבודה זרה שלו. ואז מותרת בהנאה לישראל. אמנם לאחר שנתגייר, אם פגום ופוסל העבודה זרה שעבד מכבר, אינו מתיר אותה בהנאה, כי אז דינו כישראל. ולפיכך אומר הזוהר, שאיתי הגתי ביטל אותה מטרם שנתגייר, ויצאה מכלל עבודה זרה, ועל כן מותר היה לדוד לשים אותה על ראשו. ובואו ראה, שיקוץ בני עמון, היה נחש אחד חקוק בחקיקה עמוקה על אותה עטרת, ומשום זה נקרא בשם שיקוץ, שפירושו זוהמה, וזהו ישוב בית על הקושייה שהקשה לו רבי חזקיה. למה דווקא עבודה זרה זו נקראת שיקוץ?
דף פי היי. תורבט פירוש.
דף פי היי, תורבט פירוש. בעת שהקו השמאל העיר ממעלה למטה, דהיינו מטרם שנכלל בימין, היה היצר הרע נאחז באדם מלמעלה ומלמטה. כי מלמעלה מקטרג עליו והביא עליו שנאה, ומלמטה הסיתו לחתו ולהמשיך השמאל ממעלה למטה, שזה היה חטא עץ הדעת. וכשבא קו אמצעי, נכללו השמאל והימין זה בזה, והאירו ביחד, באופן שאור הימין האיר ממעלה למטה, והשמאל ממטה למעלה. ואז נתבטלה השנאה שמלמעלה על האדם, ונפרד ממנו היצר הרע מלמטה. והיינו, סוד הקו האמצעי, שיש בו בית דברים, שהוא סתרה, כי בגללו נתמעטו גר של הקו השמאל, ואינו יכול להאיר רק ממטה למעלה, שהיא בחינת וק דחוכמה. בית שהוא מגן, כי על ידיו נכללו השמאל והימין זה בזה, והעביר הכתרוג והשנאה מן האדם. כי ההתמעטות שהביא לקו השמאלי בכוח המסך דחיריק, כמו שכתוב שם, נבחנת ההתמעטות הזו לצל והמסך לכנפיים, שהוא סוד הכתרוג והשנאה הנמשכים לאדם מלמעלה בעת הערת השמאל ממעלה למטה.
זאת אומרת, אין לאדם בעצם שום אפשרות להינצל משנאה, משנאה בין העמים, משנאה בין האנשים, משנאה בין בכלל, בכל דרמה ובכל דרגה בין ימין ושמאל, מכוח הבורא ויצרה של הנברא, אם כן להגיע בכל מצב לקף האמצעי. רשעין זין. באותו דף, פיוו.
פתח רבי אלעזר ואמר, דחו דחיתני לנפול והשם עזרני. ושואל, כתוב, דחו דחיתני. דחו דחוני, היה צריך לכתוב. מהי דחה דחיתני, דחו דחיתני? שהרי הקדוש ברוך הוא לא דחה אותו, אלא השונאים. הוא משיב, אלא זה הסתרא אחרא, הדוחה האדם תמיד, ורוצה לדחותו ולהשתותו מעם הקדוש ברוך הוא. וזהו היצר הרע הנמצא עם האדם תמיד. ואליו חזר דוד ואמר, דחו דחיתני לנפול, משום שהוא היה מסיתו בכל אלו הצרות שבאו עליו להישתות אותו מעם הקדוש ברוך הוא. ועליו אמר דוד, דחו דחיתני לנפול בגיהנום, והשם עזרני שלא נמסרתי בידך. רשעין חטא, ועל כן יש לו לאדם להיזהר ממנו, כדי שלא ישלוט בו. ואז הקדוש ברוך הוא שומר אותו בכל דרכיו.
זאת אומרת, אם הולך מעל הדעת, אף פעם לא שולט עליו היצרה.
שכתוב, אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תיגוף, בלכתך לא יצר צעדיך. וכתוב, ואורח צדיקים כאור נוגה. אמר רבי יהודה, אשרי הם ישראל, שהקדוש ברוך הוא שומר אותם בעולם הזה ובעולם הבא, שכתוב, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ברוך השם לעולם, אמן ואמן.
ואור הצדיקים כאור נוגה, שנוגה זה קליפה שבה מתבצעת הבחירה, כן? חצי טוב וחצי רע, שלא שייכת לא לטוב ולא לרע, אלא האדם חייב לשייך אותה. נו, אז נגבור וזה, כן, אז בבקשה, תזמין.
יש תעודה, כולם מוזמנים. תעודה לחתונה של מיכה קור, והוא מזמין את כולם לתעודה.
או, מצוין.
מסי אומר שיש אוכל טוב. מוטיבציה.
טוב.